מפיצים אור, עם אור ויצמן.
שחר ההיסטוריה, תרביות רבות רבות, ועל כוח ועל כסף, מי החליט ומי ישלוט, בשם השם, למרות שלכולם יש שם אחר, אולי כאנושות הגיע הזמן שנתעורר, נפסיק להילחם, נבין כולנו כאן ביחד, קוראים לאלוהים, כי מבפנים מתים מפחד, חיים על אדמה שלא יודעת על היררכיה, לאהוב אברהמן ישו, אללה, הכל פטריארכיה, ואת על הנייר חורק, הוא עושה קולות של ים, אני כותב את הכאב שלי, מילים ירדות כמו דם, לאל לא משנה אם רבי, כומר או אימם, האדמה אימנו כי כולנו בני אדם. הרי בסוף היום אדם רוצה מזון על שולחנו, חיבוק אוהב, חיוך בלב ושקט בגנו, אבל מרוב המאמץ לכבוש את הפלנטה, לא שמנו לב שבגללנו ההרמוניה מתה, האדמה בוכה כשהאנושות נלחמת, בשם השם יוצרים ציוויליזציה מדממת, כשאל זכר הריץ עומד משגיח מלמעלה, איך צבא מאמינים קורא יהוב אברהמן ישו אללה. Rastafari חיות חיות צמחים צומחים ואנשים הולכים לקוט במקום להיות מבוגרים מתנהגים כמו תינוקות הלוואי כבר נתבגר נתחיל סביבנו לנקות בינתיים סוללים כבישים במקום לזרוע ירקות זורקים לפח מזון טרי בשביל לשמור על מחירים שולחים אני ללבוש מדים בשביל לשמור על השירים שומרים על שער המטבע ששומר עלינו הסירים הכל נמדד בכסף אין כבוד כבר למשוררים ועת על הנייר חורק הוא עושה קולות של ים אני כותב את הכאב שלי מילים יורדות כמו דם לאל לא משנה אם רבי כומר או אימם האדמה אימנו כי כולנו בני אדם ועת על הנייר חורק הוא עושה קולות של ים אני כותב את הכאב שלי סתור ים אפשר שיהיה גן עדן אבל במקום יש פה מלחמה יהוב אברהמן ישו על האם האדמה החלפנו מפגשים אנושיים במסכים התפתחנו ושכחנו שכולנו פורחים הרגנו את הטבע כיסינו בבטון אולי נצא לראות שקיעה במקום לקרוא עליה בעיתון שיום יבוא, ובו יבוא שלום עלינו, שנחיה באהבה יחד עם כל מי שסביבנו, שנזכור לבחור באור, שנשאר עם לב פתוח, שהעולם הזה ירח יותר, כי בינתיים די קשוח. עד אז יושב עם הגיטרה מול האש ומתפלל, מרים ראשי, נושא קינה אל האלה ואל האל. במקום לבכות אני כותב, כואבת אימא האדמה, לא תפקידי לתת דין וחשבון, השם יקום דמה. ועת על הנייר חורק, הוא עושה קולות של ים, אני כותב את הכאב שלי, מדיו נשפך כמו דם, לאל לא משנה, בצד של מי אתה במלחמה, הרי כולם חוזרים בסוף בכל מקרה לאימא האדמה.
הדלת מסכימה איתנו.
הדלת איתנו. אוקיי.
יאללה, עושים פרק.
יאללה, עושים פרק, כיף.
כיף. ערב טוב. איזה כיף מגיל.
ערב טוב, ממש, עוד אחד.
כיף, טוב. איי, וואו. אתה מרגיש שהכיף מגיע, זה. טוב.
אלן אור ויצמן.
אלן, אורי פרוע. טוב, עושים פרק של נפיצים אור, ואם אתם מאזינים, get a life. מה שלומכם? אצלנו משעמם בסך הכל, יום של קיץ שמשי כזה, עוד מעט בורחה אביב.
נכון, ולא הסכמתי לויצמן ללכת לים, אמרתי לו, בוא, פה, פרדס חנה, אני יושב במזגן.
כן, אני מבלה את החיים שלי בים, והיום אני לא בים, אני נפגש עם חבר, אורי פורט, שהיה איתנו בפרק, לא זוכר איזה, תכלס את הפרק שלך, פרק טוב, אבל לא שמעו אותו אנשים.
לא שמעו אותו.
נכריח אותם שוב.
כדאי להם.
אז בשנתיים שעברו מאז הפרק, אתה התבחבשת, היית משורר מובטל, ואז עברת לפורטוגל. ספר, מה העניינים?
וואלה, האמת שטוב. הרבה יותר טוב. פורטוגל עשתה לי נעים.
מה טוב בפורטוגל?
שקט. יש שם שקט שהוא... הוא משהו שלא הכרתי בארץ. זאת אומרת, באזור שגרתי בו, זה ממש מנותק מהכל. והיה לי מלא מלא זמן להיות עם עצמי ולגלות את כל החרה, כאילו מה זה לגלות את כל החרה? לתת מקום לכל הבלגן שהדחקתי הרבה מאוד שנים. ולעבור דרך זה. ונרגע לי הלב בעיקר. ירדו לי הרבה חרדות, דיכאון, כל מיני דברים כאלה שהם חשבתי שהם חוויית חיים תמידית.
הם רק של ישראל, מסתבר.
הם רק שלי, בתוך הסיפור שלי פתאום. וגיליתי שאני יכול לקום בבוקר סבבה ורגוע, ושאפשר לחיות בניחותה.
בניחותה? אתה חולב פרות? מה אתה עושה?
לא, אני עובד שם עם ילדים. ומדי פעם אירועים וכל מיני דברים כאלה.
מה זה אירועים? אתה עושה הגברה?
לא, הקמות, צ'י שופ, עשיתי צ'י שופ, הייתי בתפעול, ניהול אירוע.
שם בורות? אומרים לך לשים בור, אתה שם בור?
אני מניח את הבור, אחי.
אתה מניח את הבור, לא, אתה צריך לשים את הבור.
לא, מי ששם בור זה מישהו אחר, הוא מומחה יותר.
נו, אוקיי, אז כאילו, למה, אתה יכול הרי לחיות בארץ ולהיות באיזה מקום שאין שם כלום, אבל...
לא, אתה לא.
אבל גם אז אתה בחרד, כאילו, אתה גם מרגיש אשמה, כי כולם בסטרס.
כן. קודם כל, הסטרס בארץ זה באמת, זה מכת מדינה.
זה חוצה גבולות.
כן, ואנחנו לא מודעים לזה בתור בני אדם שגרים פה. זאת אומרת, אני לא הייתי מודע לזה, ידעתי שיש סטרס, אבל לא הבנתי מה זה אומר, עד שמערכת העצבים שלי קיבלה מספיק שקט כדי לחוות רוגע. ואז הבנתי מה זה אומר לא להיות בסטרס, ואז גיליתי שלא הייתה לי אופציה כזאת עד עכשיו בסיסטם.
כי סטרס פה זה המים, זה האוויר.
כן, זה מספיק שאתה יוצא מהבית, עולה על הכביש, כאילו יש לחץ, ויש מסוקים באוויר, ואמבולנסים בשמיים, וכל מיני דברים, והכל כאילו, ובסופר, וחם, ולחוץ, ועצבי... ופתאום, וואלה, אחי, יושב חודש, וקם, והולך לעבוד, וחוזר, אבל כשיש לי זמן אני יושב, ויש ציפורים, ויש שמיים, וזהו. אין שום דבר שמקפיץ את הגוף שלי. אין שום דבר שאומר לגוף שלי, "היי, סכנה, תיזהר." ולאט לאט הגוף נרגע.
ואז אתה, בהתחלה אתה כאילו במתח, כאילו משעמם, צריך
ש... אתה במתח, משעמם, מה עושים, זה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה. ולאט לאט מבין שאוקיי, לא צריך לעשות שום דבר. הגשם ירד כשהוא ירד, השמש תצא כשהיא תצא. תביא עצים לתנור, תביא מים שיהיה לך לעשות קפה אחר כך, ותשב תנוח.
זה עניין של חרדה כלכלית?
לא. זה הרבה יותר מנטלי מכלכלי.
אבל שמה אתה יודע שיש מה לאכול ובסדר, כאילו?
כן, וגם אני צריך הרבה פחות. כאילו, אתה בכמה מאות יורו אם מסתדר לחודש יופי, כאילו, ברמה סבבה. כמה מאות יורו אם זה יצא 2,000 שקל. כאילו, 3,000 שקל והפיקס, החיים שליטותים. בארץ 3,000 שקל עוד לא...
עשית ביטוח לאוטו, כאילו, עוד לא מילית הדלק.
עוד לא, זהו. עוד לא הלכת לאכול המבורגר, יענו.
שם אתה אוכל המבורגר?
שם אתה אוכל המבורגר אם אתה רוצה.
הוא ממלא מאכל משלם או ממלא כזה שתי קווים?
ממלא, דלק עולה בערך אותו דבר, אבל הביטוח לאוטו עולה עשירית. רכבים ישנים, אבל הם עולים כמה מאות יורו, אתה לא צריך עכשיו לשים 50,000 שקל.
אבל כבישים של פורטוגל, איזה כיף.
חלקם כיפים, וחלקם יותר גרועים מהדרך הפר של מאחורי הבית ספר בקרקור.
וואלה.
כן. שוב, אלנטז'ו, האזור שאני גר בו, שהוא אזור שרוב הישראלים גרים בו, ומה שאנחנו שומעים כשאנחנו מדברים פורטוגל, אז הוא הרבה פחות אקזוטי ממה ששמענו. איי, קהילות, חוות, כל אחד בא, שם את הבית איפה שהוא רוצה, והכל גן עדן. לא בדיוק. זה אזור חקלאי נידח בקצה של אירופה, שסובל מהגירה שלילית של רוב האוכלוסייה שבו, והתושבים שנשארו הם עדיין בעצם באיזה state of mind של דיקטטורה שהם חיו בעד שנות ה-80. רובם עניים, רוב התושבים של האזור זקנים ועל קצבות אבטלה, ואין שם הרבה דברים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנטז'ו כולה, זה שטח בגודל של מדינת ישראל, שמאכלסים אותה בערך 2 מיליון בני אדם. בסדר? זה ריק שאנחנו לא מסוגלים לקלוט פה. או אני לפחות לא הבנתי. ואז הגעתי לשם, והכל רחוק. סופר זה 40 דקות נסיעה. מקדונלדס הכי קרוב אליי היה שעה וחצי נסיעה. כאילו, שזה לא משהו שאני צורך ביום-יום, אבל זה כן פרספקטיבה לגבי איפה אנחנו נמצאים. בית חולים, שעה וחצי נסיעה. כאילו, אז אתה באמצע כלום. ויש בכפר, יש אחלה המבורגר בכפר לידינו. אבל במקרה, כי הייתי ליד הכפר הטוב. כאילו, בכפרים אחרים, יש שם אולי בית קפה. כאילו,
אז למה, מה קורה? אז למה שם? יש שם עוד ישראלים, אתה אומר?
כן. למה שם? כי בגלל הריק, בגלל זה שהכל שם כל כך כל כך פתוח.
הקן והסורק, אפשר לצייר מה שרוצים.
כל. אז הגיעו הרבה אנשים שרצו לחיות אחרת מהחברה המודרנית, וכל אחד מצא לו את הנישה שלו. ויש שם איזה קהילה מבוזרת כזאת של אנשים שהם באמת מחוץ לסיסטם במיינד. וזה מאפשר גם מפגשים אחרים, וגם תהליכים שדורשים את המרחב הזה, שבו יש פחות חוקים חברתיים ופחות, זה לא שאין. אבל כאילו יש פחות לחץ של כזה, תתיישר ותכנס לתלם.
כן, גם ההורים שלך לא שם.
ההורים שלי לא שם.
גם החברים שלך לא שם.
גם החברים שלי לא שם. יש חברים אחרים, וזה לא אותו דבר.
ברור, אתה תמיד מחפש בחול חבר שיזכיר לך את החבר של הבית, שיחליף אותו כזה, בערך בגובה, בערך בהווייב. מכיר את זה?
כן.
אז אתה כזה, יואו, אם אני פה, אז הוא התחליף. ואז אתה אומר, איך אני אפגיש ביניהם, זה מעניין.
כן. אז היו כל מיני הזיות של פתאום אני פוגש אנשים ואני קולט שוואלה, כאילו, הזוג שחייתי, בעצם הזוג חברים שבאתי אליהם וחייתי איתם באדמה, אז לאחת קוראים כמו אחותי הגדולה, ולשני קוראים כמו אחי הקטן, לבן זוג, ולה יש אח שקוראים לו אורי כמוני, וכאילו, אני מבין שבסדר, הכל קונסטלציות, ולאלוהים יש אחלה חוש הומור, ואני לא יכול לברוח מעצמי. כן, אבל הצד השני הוא שאין לי לאן לברוח, זה רק לפגוש את עצמי. ועוד פעם, כשאתה בתוך הריק הזה ויש זמן, ואין שום דבר שדוחף אותי לצאת מזה, אז אני באמת יכול לפגוש את עצמי. וזה היה, זה מבחינתי היה החוויה המכוננת פה.
כמו שעושים ויפאסנה 10 ימים, אז אתה לא זה, אתה פשוט פרסת את זה.
אני כן, אני באיזשהו מובן, אני רציתי לעבור למנזר, כי התיישתי מהחיים. אני לא צוחק.
אחי, אדיר להתייש מהחיים. נכון,
זהו. אבל אני לא יכול להיות במנזר. כאילו, אני לא אקום בחמש בבוקר לעשות מדיטציות, ואני לא אבטר על שחטות.
אתה אומר, אם כבר ויתרת על החיים, אז למה להיות בכזה...
בדיוק. אז הלכתי לגור בסוף העולם.
כן.
ובשגרה שהיא חצי מנזר. עבדתי עם ילד עם צרכים מיוחדים, שהוא ילד מדהים, וזה היה באמת תענוג וזכות. כאילו, ממש להיות בסרוויס. וזה קצת כמו כזה לשרת איזה מורה רוחני. כאילו, יש פה איזו ישות שהיא... היא נמצאת במקום אחר, אבל הוא כן רואה אותי, אבל הוא לא עכשיו, כאילו אין לי, המניירות שלי לא רלוונטיות, ומה שאני חושב לא רלוונטיות.
You could just get a dog, you know.
כן, אבל הייתי...
כי זה נשמע די דומה, אבל לא, בסדר, נפל עליך ילד.
זה יותר טוב.
ילד עם צרכים מיוחדים וכלב זה די קרוב.
כן, במובנים מסוימים.
סליחה מכל הכלבים שמאזינים לנו.
גם מכל הילדים. או מההורים של הילדים שיותר יעלבו מזה.
יאללה, יאללה, זהו, זה הקטע, זה היה כמו בקריקטורות, הילד לא יודע אם הוא נעלב או לא, ההורים אומר לו.
זה גם, זה חשוב, כי באמת, כאילו ילד, זה הכוונה, הילד הזה לא, הוא לא נעלב, הוא לא במניירות שלי, הוא לא בפוזות שלי, הוא לא אוכל את השטויות שלי, כאילו, אז הוא לא מתרגש מהדרמות שלי, והוא לא עושה לי את הדרמות, כאילו, זה אינטראקציה אחרת.
כן, אני מניח שיש לו את הדרמות של עצמו, אני לא יודע איזה צרכים ומה מיוחד בהם.
לי זה הכריח, אותי זה הכריח להיות מאוד מאוד נוכח כל הזמן מולו, וזה אפשר לי בעצם איזושהי התבוננות על עצמי, לראות מאיפה אני מופעל ולמה. ואז החוויה הזאת של להיות רחוק מהכל, ושיש לי המון זמן לעצמי, ואני יכול לשבת יום שלם על הדשא ולהקשיב לציפורים, והעבודה שלי זה ללכת לעבוד עם הילד הזה, שבאמת אני מאוד אוהב, והוא דורש ממני נוכחות מלאה. אז לאורך זמן התפתחה שם איזושהי שגרה שהיא באמת מזכירה את המנזר. זאת אומרת, יש לי שעות של תרגול ושאני בסרוויס, ויש לי שעות שאני לבד במדיטציה שלי. אז בסדר, במקום לשבת ולפזה מנטרות על מזרן יוגה, אני יושב על הגיטרה עם ג'וינט ואני אשר מנטרות. אבל החוויה הפנימית היא עדיין.
אבל לא צריך שיהיה ציצים מסביב?
צריך. וחסר.
הבנתי. אוקיי. אתה בא לתאילנד קצת? יו, אני צריך לעשות גם דבר כזה שמתבודדים ועד שבא, אתה יושב מעצמך נדפק עד שבא לך איזה רעיון.
כן.
או לא רעיון, פשוט משהו מגיע ואומר לך, תטפל בי, כן.
כן, מגיעים הרבה דברים.
מגיע ילד, אתה כאילו, אתה מבין, זה מצחיק, זה יכול לקרות לי, אני כזה, לא רוצה ילדים, אני יושב, אני במנזר, וזה, ואז שמים לך ילד, קח, תפל,
תגיד, אוקיי, אז אולי אני לא רוצה...
אין ברירה, זה הדבר, אה?
כן, פתאום אני מבין שוואלה, כאילו, יכול להיות כיף עם ילד.
ברור שיכול להיות כיף עם ילד, פשוט העולם הוא, אני לא הייתי ממליץ עליו, אתה מבין?
כן, אני מבין.
כזה... אבא, מה עושים? אני לא יודע, אחי.
אני לא יודע.
40 שנה, לא יודע מה עושים פה.
לא יודע. אחת הסיבות שעוד לא הבאת ילדים של עצמי. ואז לעבוד עם ילדים של אחרים זה נחמד, כי זה כזה גם...
בעיה שלהם גם. באיזשהו אופן.
כן, כשמגיע הרגע שזה בעיה שלהם, זה בעיה שלהם, ועד אז אני יכול להיות אחלה דוד.
אחלה דוד. אחלה דוד זה אחלה שם לפרק, אני חושב.
אחלה דוד.
אחלה דוד, כי לא ידעו אם לקרוא את זה אחלה דוד או אחלה דוד.
ההורים לילדים קטנים, זה מה שגיליתי, הם נורא עסוקים. ואז אם אני יכול לקחת את הילד לחצי שעה, שעה, לך צחק בטרמפולינה, מבחינתם עשיתי עם המחסד בל יתואר. ומבחינתי, וואלה, עשיתי שחטה, והלכתי לשבת בטרמפולינה עם ילד שמצחיק אותי.
זה מדהים. כי בעצם אתה בא עכשיו, או שאתה עושה משהו בשביל לקלקל את הילד, או שאתה עם הילד.
כן. ואם אני לא עושה שום דבר בשביל לקלקל אותו, אז שנינו נהנים.
כן, כן, אתה כאילו סבא. אתה דוד, הבנתי, אתה לוקח את הכיף.
זהו.
משלמים לך. זה לא רע.
כן. כן.
ושוב, אין ים. אתה לא בים.
אין ים.
פשוט בעיה. יש טבע, יש משהו, יש איזושהי יתרה, כאילו...
יש שם הרבה... גם, טבע...
אוי, זה בסה.
טבע זה סימן שאלה. יש שם המון, המון פתוח, אבל הרוב מעובד.
כן, הבנתי. זה כמו בית יצחק. כזה סוג של...
יש ים. 40 דקות נסיעה ממני יש ים.
שזה קלה קלות או בפורטוגל זה,
כן,
זה כאילו...
זה שנייה רגע ממך, ואתה יכול להיות גם רבע שעה מהים. ויש שם אוקיינוס.
כן, כן, מכיר את ה...
מי שאוהב, כיף לו. אני פחות בן אדם של מים מתוקים.
אתה פחות? אתה בן אדם של מים מתוקים?
כן, פחות בים.
בסדר, יש נחלים, משהו?
יש נחלים, יש מלא בריכות. עכשיו גם בדיוק קיבלתי עדכונים שיורד מלא גשם.
בטח מים קרים רצח.
לא, סבבה.
וואלה.
כן.
אתה אוכל פשטל דנטה? אתה אוכל טוסטה מיקסטה? זה כל מה שאני זוכר.
טוסטה מישטה אני אוכל. טוסטה מישטה. זה הבייסיק.
זה חזיר וגבינה, למי שלא יודע, זה הארוחת בוקר, צהריים וערב שלהם.
מישטה זה מיקס.
כן, אבל בתחל זה חמוני קסו, כאילו, זה חציל.
כן, זה חמוני קסו בטוסט.
זה טוסט הבית בכל מקום בפורטוגל, אם מישהו שאל את עצמו.
כן, זה הדיבור, וחוץ מזה הם לא טובים באוכל.
לא, אבל אפשר לתפוס איזה המבורגר נחמד.
אפשר, המבורגר, דגים, חליין.
נורא חסר לי בארץ שיהיה אנשים שעושים כזה מנגל ברחוב. יעני, לא מנגל...
דוכן אוכל.
דוכן, כן, באוכל רחוב, כאילו מנגל.
בארץ קשה, אתה יודע.
למה קשה?
כי בירוקרטיות ואישורים.
בטח בא אצל הבני דודנו, פנן.
גם אצלם, אבל אחי, משרד הבריאות יושב עליך.
אין להם משרד שום דבר, אחי. נראה לך שמשרד הבריאות הסתובבת ב... לא יודע, בפרדיס?
הסתובבתי, יש שם.
משרד המשהו?
יש, יש. Yeah. פיקוח אחר, אבל יש. בכלל, הפיקוח בארץ הוא פסיכוטי. אני לפני שטסתי, לפני שעברתי לחול...
כולם יהודים פה.
אני ניסיתי לנהל בר.
לא כולם.
קיבלתי איזה מקום פרדס חנה, אמרו לי בוא תנהל. הלכנו להוציא אישורים, מה אומרים לך? אומרים לך, תתחיל לרוץ, תשקיע, תפתח את העסק, ואחר כך נגיש לך פידבקים על כל האישורים ונגיד לך לתקן כל מיני דברים. אתה אומר להם, רגע, אבל עכשיו כדי להתחיל את העסק, אני צריך לשים פה בוכתה של כסף כדי שהעסק יעמוד. אז תגידו לי כבר איך, כאילו, איך לעשות את הדברים מראש. אומרים לך, לא, 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 תעשה את הדברים כמו שנראה לך, ואחר כך נבוא להגיד לך נמצא שיפורים.
נמצא איפה לקנוס אותך בעצם.
אז אתה כזה, וואלה, כאילו, אז מראש אני עכשיו צפוי לכנס.
אתה צפוי לכנס בעצם מאותך מישהו שפתח עסק?
כן.
לא פתחת, לא יודע מה זה היה, זה היה עסק?
לא, זה היה ניסיון לנהל עסק של מישהו אחר. אבל...
הכי גרוע. למה לנהל עסק של מישהו אחר?
כי היה פאב, והיה מקום לג'אמים, והיה את כל הציוד, כמו שדיברנו. היה את כל הציוד ואת כל הדברים, והיה אופציה לבוא, לפתוח פאב, להכין מרק, למזוג בירה, ולהזמין אנשים לנגן.
כן, אבל איכשהו, אני מאמין שבפורטוגל, או קוסטה ריקה, או כל מקום בערך בעולם, זה היה עובד הרבה יותר חלק. וזה 17 שנה עד שמישהו מדבר איתך על אישורים.
כן, ולא. תלוי מה אתה עושה, באיזה סדר גודל, באיזה קרמידה.
מרק וג'אמים, אני מדבר איתך.
שמת מיקרופונים ורמקולים, לקחת כסף על אוכל, אתה כבר מעניין מישהו. אם מישהו מעוניין להתעניין. אז נכון שהיו באים אליך פחות, ומצד שני...
כי אין לך שכנים גם.
כן, נכון. כאילו...
תביא אנשים לאלנטז'ו ותהפוך אותו למקום. תביא אנשים, וגם אלנטז'ו לא יאהבו את זה, אלנטז'ו. כזה, ראינו שתי מכוניות בכניסה למושב. מי זה הישראלי החצוף הזה פה שעושה לנו קופרטיות?
זה גם, אתה כאילו, אנחנו מדברים על אזור שאומרים, וואלה, כולם קהילות, כולם זה, אבל בסך הכל זה חבורה של לונרים, שהלכו לקנות בית בסוף העולם רחוק מכולם, כדי להיות בלי שכנים.
תלוי איפה ואיזה קהילות.
כן, אבל בהכללה רגע, הכללה גסה.
אף אחד לא רוצה להיות בלי שכנים בכלל.
אבל גם לא כולם רוצים להיות קרובים לאנשים אחרים רוב הזמן.
לא יודע. זה פשוט עניין של כמות, מספר, כמה מטרים, כמה אנשים. זוכר, לא יודע. פעם אני הייתי בסנטיאגו דה צ'ילה, אני יורד מהמעלית בבניין, איפה שאני נמצא, חוצה את הכביש. במעבר חצייה יש 1,000 איש. קמתי בבוקר, פתחתי את העיניים, 1,000 איש.
תירוף.
אז זה too much.
כן.
אבל לקום בבוקר ואתה כזה גם, יעבור פה מישהו היום, זה גם, צריך איזה אמצע.
יש ימים שלא ראיתי אף אחד, היו ימים שזה היה מדהים, היו ימים שזה היה בלתי נסבל. אני כן יכול להגיד שאחר, עכשיו שהגעתי לישראל פתאום, לוקח זמן להתרגל לכמויות.
של האנשים שיש פה?
כן.
וזה לא עודו אפילו.
זה לא קרוב להיות כלום, אבל ללכת ברחוב בפרדס חנה, זה לראות יותר אנשים ממה שראיתי במשך חודש באלנטז'ה.
קצת עודו, כן. אז בעצם אתה כאילו בקורונה תמידית, בבידוד, אפשר לומר.
לא יודע אם הייתי אומר בבידוד, אני כן רואה אנשים, כן יש עם מי להיפגש. זאת אומרת, אפשר לצאת מהבית ללכת לעשות דברים. פשוט הרבה פחות.
כמו בקורונה.
אז זה אומר... קורונה שלי הייתה קצת אחרת, כנראה.
כן, כנראה שהייתה קייטנה, בסדר. כן.
לא, אני קורונה עברתי בבית של ההורים בקיבוץ עם שני אחים שלי. ישבנו כל ערב, הדלקנו מדורה, ישנו ג'וינטים, וחיכינו שמשהו אחר יהיה בעולם, כי בינתיים אין מה לעשות. אז זה היה נחמד, אבל כאילו הייתי לבד מול השדות.
אני לא חושב שאני חזרתי מהקורונה, אתה יודע?
אני לא חושב שמישהו חזר.
לא, הרבה אנשים חזרו.
כאילו.
מוטפים אחרי... תשמע, יש לך אינסטגרם?
יש לי אינסטגרם.
וכשאתה שם בבטלה שלך, אתה לפעמים פותח ורואה כל מיני כאלה שמספרים לנו כמה הם מגשימים את עצמם?
מכיר את החוויה.
כאילו לא מסוגלים לעשות חרבון או יוגה או ארוחת בוקר בלי לשתף אותך ולהגיד על זה שזה גם היה להם קשה והם גאים בעצמם?
כן.
אוקיי. אז יש חדורי מוטיבציה שכאלה שהיו בסדנה?
סבבה, יש חדורי מוטיבציה, אבל העולם כעולם הוא לא חזר מהקורונה. זאת אומרת, יצאנו מאיזה
סגר... הוא לא חזר למה שהוא היה לפני.
יצאנו מאיזה סגר עולמי. מזה, זה, ואמרנו, הכל כרגיל, אבל לא הכל כרגיל. נתיבי הסחר באומס, המצב בעולם חרבנה, המצב האקלימי מתחרפן, מלחמות בכל פינה, ואפשר להגיד, לא, זה ככה, זה דרכו, זה לא ככה, זה לא דרכו של עולם.
ברור זה דרכו של עולם. מתי זה לא היה דרכו של עולם?
לפני 20 שנה, לפני 40 שנה, לפני 80 שנה, דברים נראו אחרת.
מלחמות בכל פינה היו, אחי.
מלחמות, כן. אבל העצימות שלהם...
העצימות של ההיסטריה בכל זה, ביחד עם המדיה ששופך אותך לפנים, נכון, הכל הרבה יותר עצים.
כן. המשבר הכלכלי שהעולם נמצא בו, החובות שכולם, כל מי שאני, כאילו חברות, מדינות, לא רק בני אדם, כולם בחובות, זה גם מתעצם מאז הקורונה. לא פתרו את זה. כאילו עכשיו יש כל מיני סיטואציות כלכליות שאומרים, זה בגלל המשבר של הקורונה, אבל זה חרת השעה קודם. מ-2008 הכלכלה...
גם מדי פעם דואגים לנו לאיזה משבר, כן? לא ניכנס לקונספירציות כמו המלחמה היא קונספירציה וזה, אבל...
לא צריך.
לא צריך. מי שהבין את זה, הבין את זה. מי שלא, לא משנה.
עצם זה שאנחנו יכולים לקחת בחשבון את האפשרות שהמלחמה הזאת היא קונספירציה, זה כבר אומר משהו על הרמת האמון שלנו בממסד.
תשמע, אחי,
ועל המציאות שאנחנו חיים בה.
כל אחד יצא מהסוף שבוע של השביעי באוקטובר ואומר, לא יכול להיות, אחי, אני שירתתי בעזה, מה זה השטויות האלה? איפה הצבא? איפה הצבא? איפה הצבא? איפה הצבא?
הצבא היה ביוש ושתיקו אותו. אנחנו גם יודעים יותר, אנחנו יודעים שהממשלה משלמת דולרים לחמאס במשך 15 שנה. אבל בוא לא ניכנס לשם, כי באמת, זה בעיקר מתסכל להבין.
אני אשנה נושא לחלוטין.
כן.
אתמול שיחקתי שש בש עם חבר.
כן.
והוא גילה לי משהו בשש בש שכל השנים אני לא ידעתי. אוקיי. וזה כאילו, הוא בעצם אומר לי, אתה לא ידעת לשחק עד היום.
מה?
לסגור את השישייה הראשונה, כשהמתחרה שלך עוד שם עם השניים.
כן.
לסגור לו שש מהלכים, שהוא לא יוכל לצאת משם בחיים.
כן.
סוגר לו את השש הזה, גמור. זהו, ניצחת את המשחק.
מה, לא ידעת את זה?
את כל השש?
כן.
לא חשבתי על זה אף פעם.
תמיד יש עוד מה לגלות. שזה כן, זה כאילו, אם רגע להיות פילוסופים על הנושא, אז זה כן בעצם מזכיר לי שאנחנו תמיד יכולים לגלות עוד דברים, ושכל אסטרטגיה שיש לי לגבי איך אני מתמודד עם העולם, למישהו אחר יש אסטרטגיה אחרת. שלי זה נותן שקט, כי זה אומר, אוקיי, אני לא צריך לדעת הכל, אני לא חייב להיות על זה, אני יכול לנסות, בנו לשחק.
אני חושב יש אנשים שרואים את החיים כמו שחמט נגיד, או שש בש, כן. זה משהו יותר אסטרטגי. אני חושב שאני רואה את זה כמו אקסטטיק טנס או משהו.
תסביר.
ערב במה פתוחה, לא יודעים, ג'ם כזה, לא ברור. מה? אין שום חשיבה כאילו אסטרטגית. יש כזה זורמים במוזיקה, כמו שהיא מתנגנת.
נראה לי שזה דרך יותר נעימה לחיות בו.
לא, מה פתאום?
למה?
כי קודם כל, אולי תגיע לאנשהו ואולי לא.
גם בדרך השנייה אולי תגיע לאנשהו ואולי לא.
מסתבר שלא. אתה רואה שבמשחקים, לאסטרטגיה יש כוח.
חד משמעית לאסטרטגיה יש כוח. אני גם רואה שבחיים יש הרבה אנשים שניסו, ולא כולם הצליחו. אלה שהצליחו דואגים לפמפם לנו את זה, שוואה, תראו איך הצלחנו וזה. אבל רוב האנשים שהלכו לסדנאות, לא...
מה ההבדל בין מי שהצליח למי שלא הצליח? אולי הוא שהצליח פשוט התעקש יותר?
אולי. ואולי היו לו תנאים טובים יותר, ואולי הגדרה שלהם להצלחה היא שונה... ואולי מיליון ואחד דברים.
ואולי הוא באמת רצה את זה, והשני לא באמת רצה את זה, כן, אבל כנראה שפשוט ההוא שוויתר, ויתר בגלל איזה סרט שהוא אכל, איזה משהו רגשי כזה, וזהו. אתה יודע, לא התגבר אחרי, על איזה משוכה שלו עם עצמו, ולפי לימודים שאני קצת מאזין להם, זה כל הסרט, אתה מבין? כל מה שתוקע אותך זה כל מיני שיט רגשי. כל מה שתוקע אותך, אין משהו אחר.
אני מצד אחד מאוד מסכים עם זה.
חוץ מכתוי הכוחות האופל שמנהלים את העולם, הם גם תוקעים אותך.
לא, בסדר.
אז כל הסרט של פה זה כאילו להגיע אל הגולה הרגשית וכזה לשתות אותה איכשהו, אני לא יודע.
אבל אמרנו, נעזוב את כוחות האופל, כן?
בלי כוחות האופל, אז כל מה שיש לנו זה להשתין את האבנים.
עבודה רגשית יש דרך לעשות אותה, ויש כל מיני כלים שעוזרים, ויש טכניקות וכו'. אני חושב שהעניין הוא... שבניו אג' מלמדים אותנו באמת, שזהו, הכל עליי, הכל על עצמך, אבל זה לא ככה, אנחנו חיים בתוך עולם, שבנוי מקשרי גומלין. מיקו-אקזיסטנס. ואי אפשר להתעלם מזה. לבוא ולהגיד, אם לא הצלחת זה רק בגלל שאתה מוותר לעצמך, אוקיי, אבל למה אתה מוותר לעצמך? מה נסיבות חייך שהובילו
לך? די, אחי, נסיבות חייך זה סיפור לא טוב. לא,
זה חשוב, אחי, זה חשוב, כי בלי חמלה עצמית, אי אפשר להתקדם.
תקשיב, חמלה עצמית אחלה, צריך למצוא, שוב, למצוא את הנקודה, אם אתה עושה עבודת עומק, לא שאני עושה, אבל כאילו ככה שמעתי, למצוא את הנקודות עומק שאתה צריך לטפל בהם אצלך, ולעשות איתם איזושהי עבודה שהיא, לא יודע, קוראים לה אלכימיה, שריפת קרמה, שחרור ה-whatever מה-DNA, שחרור אנרגיה, לא יודע, כל איך שאני אגדיר את זה, זה נשמע מטופש, אבל הרעיון הוא למצוא באמת איזה שורש רגשי שאצלך, ו... עכשיו, איך לרפא אותו? אני לא יודע. אם זה צלקת, זה לא מרפא אותה. אני לא יודע מה. לתת שם החמלה, כמו שאתה אומר, סבבה. ואז שליפ, אתה כאילו מוקפץ למדרגה הבאה עם האתגר הבא שיבוא.
זה סיפור מאוד יפה. והוא מבוסס על...
על מנטורים כאלה ואחרים.
לא, הוא מבוסס על באמת על דברים נכונים. רק שהוא מאוד מרדד את הדרך שבה העולם נחווה. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, אנחנו מורכבים, יש בנו, הסיפור שלנו יותר פשוט מבוא נפתור את המשוואה הזאת ונתקדם למשוואה.
המשוואה לא נפתרת, זה הקטע. גם כשאתה צולל אליה בדיבור, בלא יודע, משהו כזה אנליטי, פסיכואנליטי, ואתה נותן לדברים שם ומקום וזמן וזה, זה לא פותר. זה עכשיו נתת את זה שם ויופי.
אני אגיד לך מה אני מצאתי.
אני צריך לעבוד
עכשיו. מתוך החוויה, מתוך החוויה שלי ומתוך באמת השנה וחצי הזה שחייתי שם בסוף העולם והיה לי את הזמן. ואת המרחב, לפגוש את עצמי. אז מה שאני יודע להגיד היום, זה שכל הניקוי, קרמה, אלכימיה, רגשית, whatever, זה לחזור אחורה ולתת לתנועות שלא קרו בתוך המערכת הרגשית לקרות, לסיים את עצמם, ואז אנרגיה תקועה משתחררת ממערכת העצבים.
כן, הנה, אמרת את זה יפה. זה, אני היית בן 3, התחלת לבכות ממשהו מטופש שלא קשור לכלום, ואבא שלך אמר לך, די, די לבכות.
אוקיי, אבל פה נכנס למקום שלכם לעצמת.
די לבכות, די לבכות, וכזה, בוא, כדור. ואז אתה יצקת, ועכשיו יש לך את תקוע עד היום. אבל לא, סבבה, אז צריך לבכות את הדבר הזה, לשחרר אותו, whatever. כן. אבל בלי הסיפור, אבא, ומה קרה עם
זה, אבא. זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר קל להגיע לרגש עם הסיפור. לא צריך אותו, הוא לא משנה, נכון. אבל כשאני אומר לעצמי, זה לא משנה שום דבר, אז אני עוד פעם בעצם משתיק את הילד הקטן בתוכי. ואני אומר את זה לא מאיזה מקום רוחני גבוה, אני אומר את זה במקום הכי פיזי שיש, בסדר? מערכת העצבים שלנו זה מערכת הולכת חשמל, שמורכבת ממיליארדי חיבורים. החיבורים האלה נוצרו לאורך השנים כתגובה לתגובות שקיבלנו בחוץ. ואם הם נוצרו בצורה שמבססת אותנו, באופן כזה ולא באופן אחר, אז ישפיע על הדרך שבה אנחנו מגיבים לעולם. ואז אני מסתובב בעולם עם מערכת שמחוותת בצורה שאני קורא לה לא בריאה, כי היא לא תומכת במה שבן האדם בתנאי התפתחות אידיאליים היו תומכים בו כדי להרגיש חופשי ומאושר. לא משנה, אפשר להרחיב על זה. אבל בגדול, התפתחנו בדרך שלא תומכת בנו לממש את הפוטנציאל המלא, ואז אנחנו מסתובבים בעולם ככה, ומגיבים עקום, ואז אני מגלה לאט לאט שהריבים שלי, לא משנה אם זה עם ההורים שלי, או עם המוכר במקולת, או עם החברה שלי, וההתעצבנות שלי אפילו לתגובות בפייסבוק, וכל דבר כזה, זה בעצם תגובה שנוצרה בגלל שהתחבטתי עקום, בגיל מאוד צעיר. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לתת למערכת העצבים שלי לחוות את עצמה מחדש, כדי שאני אגיב אחרת. וזה משהו שאני, באמת, זה אחד הדברים שהכי עזרו לי.
איך אתה קורא לזה? NLP? או CBT?
אני עוד לא קורא לזה.
ניהול התנהגותי?
יש מיליון ואחד, 15,000 סוגים. אני עובד עם קול ועם ביטוי. הדרך שלי הייתה לשבת עם גיטרה, לעשות שחטה, ולנגן במשך איזה 4 שעות אותם 2 אקורדים, ולתת לפה שלי להוציא החוצה את כל מי שיושב בתוכו, ולפעמים זה היה שירים מאוד יפים, ולפעמים זה היה מלמול של באמת ערימות של חר רגשי, ולפעמים... אני כועס, אני לא חזר! כן, ווואלה, כאילו, זה הזיז דברים, אתה מבין? זה הזיז דברים בפנים, ואחר כך אני תפס את עצמי בלייב של, אוקיי, אני בא להתעצבן על משהו, וכזה, רגע, למה אני מתעצבן על זה? מי מתעצבן על זה? זאת אומרת, למדתי לנהל את הדיאלוג הזה איתי. אבל זה רק הדרך שאני הלכתי בה. הפאנצ'ליין, השורה התחתונה, מערכת עצבים רגועה, מאפשרת ויסות של התגובות שלנו למציאות. וכשאנחנו יכולים לווסת את התגובות שלנו, אנחנו יכולים להיות מבוגר שמחליט איך הוא מגיב. וכשאנחנו לא, אז אנחנו ילד שמגיב מתוך אוטומט.
כן, ורוב מי שאתה רואה...
כולם.
הוא ילד, ילדים, כאילו הממשלה, והזה ומי לא. כולם ילדים צועקים. אוקיי, אז...
יש לנו ראש ממשלה שהוא בעצם ילד קטן מבחינה רגשית, ואז הוא כאילו כמו בגן, הוא כזה, הם כולם רעים וטובים וזה, וכולם, אתה יודע, בגלל שכולם ילדים, אז כולם מגיבים לזה.
יש מצב שאמרנו את זה בפודקאסט הקודם.
בטוח, בטוח. כי המערכת הפוליטית מדברת בשפה של ילדים בגן.
לגמרי. אנחנו נשיב לכם כגמולכם.
אנחנו נראה לרעים מה זה,
תחטפו מכה שלא תעיזו. Don't. אוקיי, שאלה פילוסופית בעצם שנובטת מתוך השיח. נולד לו ילד, ובלימודים האלה של בוא נחזור לה, בוא נחבט המסגן גם, בוא נחזור לה...
תשאל, אני אחבט המסגן בינתיים.
כן, 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 רגע, אוקיי. למי שלא מכיר את הסיפורי תת מודע האלה, זה שכזה... יש לך איזה אירוע בילדות, טראומה כזאת, והיא בדרך כלל חורטת אותך כשאתה צעיר, ואז כל החיים אתה, דרך הפריזמה של הטראומה הספציפית הזאת, רואה את העולם, אוקיי? אז הסיפורים הם שונים ומשונים, אבל זה בדרך כלל כאילו נעלבת איזשהו משהו על מקומך בעולם, משהו כזה שמאיים לך על הביטחון, וזה 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 וזה. כן. השאלה הנשאלת היא כזאת. אישה הולכת לטיפול ומגלים בטיפול שבגיל מאוד צעיר, מאוד צעיר, אוקיי, היא חוותה איזשהו טראומה, נגיד טראומה מינית, ואתה יודע, זה פשוט נפל עליה גם, זה פשוט פגע בה כזה out of nowhere מבחוץ לגמרי, כן. לא משהו שהיא הזמינה, לא משהו שזה, ואז אתה אומר, אוקיי. אז קודם כל זה מוזר, בכלל התופעה הזאת שמשהו רנדומלי חיצוני, בא אליך, עוד כשאתה צעיר ואין לך כאילו קרמה עדיין, ודופק אותך. מביא לך איזה אחת, יעני. ואז מדברים על אולי זה לא מהגלגול הזה, אולי אתה סוחב קרמה. עכשיו, fuck that shit, אחי, למה אני סוחב קרמה?
אני רוצה להגיד לך משהו על כל התפיסה הזאת.
לא מכיר את העולם וזה. לא, אני רצחתי זקנה לפני 6,000 שנה, ועכשיו אני צריך לשלם על זה, גנבתי משהו. מה? איזה רע. איך אני... למה אני צריך לקחת אחריות על הטראומה של ההוא, אתה מבין? זה ממש לא פייר. מצד שני, אני כנראה הייתי בסדר.
אני אגיד לך משהו על כל התפיסה הזאת, של גלגולים, ומבחינתי זה נכון גם לכל השיח על מימדים, ועל... כאילו, אני עדיין, בחוויה שלי, אני עדיין פוגש פה אגו שמנסה להצדיק את מקומו בעולם. כי מה שאמרת, אני רוצה להתחבר אליו, כאילו, אתה בתור ילד עובר איזה משהו שקשור לביטחון שלך, ו... וזה מבחינתי הבסיס שבו כולנו שותפים. בגלל שאנחנו גדלים בחברה מודרנית ולא גדלים בתוך בעצם להקה של בני אדם שיש בתוכה יחסים אינטימיים ומגע וקרבה, אז אנחנו כגורים כבר אנחנו לא גדלים בתוך מערכת שמחוותת אותנו בצורה בריאה.
זאת אומרת... למה? מישהו יכול לגדול במשפחה עם 8 אחים, נגיד.
סבבה, יש, אבל הם נדירים. נדירים האנשים שקיבלו מספיק מגע, אהבה, תמיכה ונוכחות בתור ילדים. עכשיו, מה זה מספיק? מספיק כדי שהנפש שלך תוכל לחוש שיש לה ביטחון בעולם. ברגע שהבן אדם מתעצב בלי תמיכה מספקת, הוא מתחיל לשאול את עצמו, רגע, מי אני, מה אני, אל מול מי אני?
מה עם אנשים שקיבלו יותר מדי תמיכה?
גם, תלוי איזה. אבל רגע, אני מדבר על המנגנון, כן? כי זה קשור גם לקרמה ולגלגולים. אז אני רוצה לעשות את זה מסודר. אני אומר, המנגנון האבולוציוני אומר שילד אנושי, הוא נולד אחרי 9 חודשים בבטן, והוא ממשיך להתפתח עוד 1.5 שנה, 2 עד 3, כן? שני מיונקים שאחרים שנולדים ותוך 4 דקות הם על הרגליים. תינוק אנושי עד גיל 3 לא, הוא לא עצמאי. מה זה אומר? זה אומר שההיריון בעצם לא נגמר, הוא פשוט ממשיך מחוץ לבטן. מה צריך גור אנוש בתקופה הזאת? הוא צריך מגע, הוא צריך חמלה, הוא צריך אוכל, הוא צריך שהוא מתחיל להתרחק מהאם ולחזור אליה או מהאב או whatever. יש שם מישהו ששם אליו לב אבל גם נותן לו ללכת. ובשלב מסוים גם מניח אותו לרצפה כדי שיתחיל ללמוד. זאת אומרת, כל הדברים האלה, וזה הכל ידוע היום, זה לא, אני לא מציא פה כלום. עכשיו, אם לא התעצבתי בדבר, בצורה כזאת בריאה, אז מערכת העצבים שלי התעצבה בחוסר. אוקיי? אני לא צריך שאבא שלי היה אלים או שעברתי טראומה מינית. מספיק שלא היה שם מבוגר נוכח, שידע לתת מענה לצרכים של הגור. התפתחתי כבר עם איזושהי חוויה פנימית שאומרת, לא בטוח לי, אני לא מספיק טוב, whatever. ואז אני גדל לתוך חברה שמנציחה את המחשבה הזאת, ואני מתחיל לפקפק, האם אני ראוי, האם יש לי מקום בעולם, כל השאלות האלה של ביטחון. ואז בעצם כשאני נהיה בן אדם בוגר ומתחיל להתעסק עם זה, אז אני נורא נורא צריך אישור כל הזמן שאני בסדר ושיש לי מקום ו-whatever. ואם אין לי את החוויה הזאת, אז אני אלך לגלגולים ואני אלך למימדים ואני צרוך כל מיני סמים ואני אגלה כל מיני דברים על כמה עולה וכאילו whatever, כן? מבחינתי אני לא צריך לא את הגלגול הקודם, לא את הגלגול הבא ולא אף תיאוריית קונספירציה בשביל להבין שאני חי בעולם שלא נותן מענה לצרכים שלי כיצור אנושי. ואני מסתכל מסביב, ואני אומר, וואלה, החובזות פה שצומחות לי בגינה, חלקן צומחות וחלקן לא צומחות, על אחת מהן דרכתי והורדתי, זה לא קרמה של החובזה, זו דרכו של עולם. אתה יודע, יער גדל, חלק מהעצים צומחים, חלק מהעצים לא צומחים. אני לא רואה אף גירית מסתובבת ביער ואומרת, העץ הזה, הוא יש לו קרמה רעה, אז עכשיו הוא סובל מ... לא. אחי, רק אנחנו. למה אנחנו כל כך עסוקים בזה? כי אנחנו עדיין מחפשים איזה אלוהים שיקיר בנו. שהוא תחליף לדמות האב שלא הייתה שם, או לדמות האם שלא הייתה שם, ולזה שלא קיבלנו הכרה. בתור גור, לא קיבלתי הכרה בתור גור שהתפתח, אז גדלתי להיות מבוגר שעדיין מתעסק בשאלה של מי אני אל מול העולם, מה אני שווה, מה הערך שלי. ואז אני צריך איזה אלוהים, אני צריך קרמה ואני צריך גלגולים.
אוקיי, יש הרבה אנשים, יש להם אלוהים. נראה לי יש להם את המערכת יחסים הזאת מול האבא הזה.
כן.
אז אצלהם זה שונה, יותר קל, יש להם כאילו פחות חסך, לא, הם אנשים
נסים, לא? לא יודע מה יש להם, אני חושב שהם מצאו איזשהו מענה לצורך מסוים. אני חושב שדתיים...
יש דתיות ויש, אתה יודע, לא קשור.
דתיות רליגיוזיות, כן, שהיא באמת דרך רוחנית, היא דרך שנועדה לענות על הצורך הזה. אבל גם את הדרך הזאת, אתה יכול ללכת מתוך אגו פגוע ולהגיד, אלוהים, תוכיח לי שאתה קיים, ושאתה אוהב אותי, ושאתה רואה אותי, ואתה יכול להגיד, וואלה, אלוהים, תודה שאני חי, איך אני יכול לעשות טוב למען עצמי ולמען הסביבה. כן? זה עדיין דרך.
הכל אגואיזם.
בסוף, כן.
גם לעשות טוב למען הסביבה, לא יודע, לתרום וזה, למה תורמים? כדי להרגיש טוב.
אבל מה רע בזה?
סיפוק. לא, הכל טוב, זה בסדר.
כשאנחנו אומרים אגואיזם, זה כאילו שלילי, מה רע בזה? שוב, אני חוזר ליער, כן? אני מסתכל על עצים. כל עץ מנסה להגיע לשמש, על חשבון החברים שלו. ועדיין כל העצים משתפים פעולה בשורשים. כן? אז סליחה שאני קצת פילוסופי וזה רוחני, אבל בסופו של דבר ככה אני רואה את העולם. אני רואה אותנו כחלק מהטבע, ואני רואה את רוב הבעיות שלנו בזה ששכחנו, או אנחנו מדחיקים את זה שאנחנו חלק מהטבע. כי אנחנו רוצים להרגיש מיוחדים. אז מותר האדם מן הבהמה, ואז אלוהים ברא את העולם בשביל שהאדם ישלוט בו ויעבוד אותו, ואנחנו קיבלנו אחריות על הארץ, לעבדה ולשמרה, ויאללה, תחיו, לכו לים, תשחקו שישבש, תחזרו הביתה, תאכלו שווארמה או שווארמה צבחונית, תעשו מה שאתם...
לא, זה לא עובד ככה, אחי, צריך לבנות גשרים, צריך לתחזק עמודי חשמל.
כן, אתה יודע. פלסטיק על
לא
ה...
לא כולם יכולים ללכת לים, אין מקום שם, זה שלי לא, הים.
אין מקום, כי יש יותר מדי אנשים על הפלנט.
לא, זה עזוב רגע, גם לשם אני מעדיף לא להיכנס עוד פעם ליותר מדי אנשים, כי די, יש יותר מדי אנשים. נו, ומה עושים חבריי בדינדון? מביאים עוד אנשים, אז נכ... תעשה לי טובה. בוגדים, סתם. אי אפשר להגיד כל היום, תעשה שכתוב ולך לים. אני ואתה יכולים להגיד את זה, אנחנו פריבילגים, בני פריבילגים, אבל לא, חלק צריכים, אתה יודע, לעבוד בעניין.
אני לא יודע, כאילו חלק צריכים לעבוד בעניין כי אנחנו חיים במערכת מאוד מקולקלת, אבל...
אבל אני ואתה יצא, תשמע, אני בכלל אסור לי לדבר, אני...
מותר לך לדבר אחרי.
לא, אני בסיטואציה מאוד מסוימת, שאני גם לא יודע מה קרה בגלגול קודם או לא, או באיזה גלגול או מה עשיתי. אני באיזה סיטואציה מאפשרת לי להיות בפנסיה, אני בפנסיה, אני עובד באיזי, כאילו.
השאלה למה אתה מתנצל על זה?
כי זה לא בזכות עצמי, זה...
מה זה אומר?
כאילו, איזשהו... קלפים כאלה, יצא לי טוב, אבל אני רואה אנשים נאבקים.
סבבה אחי, אבל הם נאבקים. למה אתה צריך להרגיש רע בגלל שקיבלת קלפים טובים?
כי אני גם לא יודע מה לעשות איתם.
או, אז יש פה סיפור אחר. כי אם הרגע אנחנו בפשוט, קיבלתי קלפים טובים, וואלה אני פריבילג אחי, יש לי דרכון גרמני ועיניים כחולות. יופי, חיים שלי טוטים, אני לא באפריקה ואני לא רב.
אז מה, סטלבט? חיים של סטלבט?
אני יכול לבחור אם אני רוצה לעשות טוב לעולם או לא, אם אני רוצה לחיות סטלבט או לא, whatever, אבל לאלוהים לא אכפת.
טוב לעולם.
המחשבה של אלוהים אכפת.
לא, רק מה שמעניין אותנו זה שום דבר, זה הכל מאגואיזם, זה אני רוצה להרגיש טוב. אם אני רוצה לעשות טוב לעולם, זה כי אני ארגיש טוב אם אני אעשה טוב לעולם.
אחלה, אז תעשה טוב לעולם, אבל אם זה לא מספק אותך. ואם אתה מתוסכל מזה שאתה קם בבוקר ואתה לא יודע מה לעשות.
תעשה רע לעולם.
אז השאלה היא לא מה אני יכול לעשות החוצה. השאלה היא למה אני מתוסכל. מה מונע, מה אני להיות מאושר.
כן, הבנתי. אתה כל הזמן מבוא לפסיכולוגיה. אתה כל הזמן... החזרה פנימה, החזרה להתבוננות פנימה וזה...
אין מנוס, אחי. אין בחוץ עולם. זה מה שהפטריות גילו לי.
זה מה שעושים, אה, בפורטוגל. זה כל הזה.
זה לא מה שעושים פורטוגל, זה מה שאני עשיתי.
זה גם מה שאני אעשה, אם אני אלך, אתה יודע, מה עושים פורטוגל? אני פשוט... באמת, לעשות מסע פטריות טוב כזה, שמפתח אותך, שאפשר לשאול איתו שאלות, קבל תשובות, להתגזר איתו, לעשות טרנספורמציה, זה בארץ, אני לא רואה איזה קורה.
זה קשה בארץ, יש לנו חבר משותף שלא ננקוב בשמו, שאמר לי לפני כמה וכמה שנים, אמר לי, אורי, בחול פסיכדליה אחרת, אתה תגלה את זה כשתהיה בחול. וגיליתי את זה. שאני יכול לשבת בדשא ולא לפחד שמישהו יבוא וישאל אותי מה אני עושה, הוא יגיד לי שאני לא בסדר. כן. אז אני רושה לעצמי להתמסר לתוך החוויה.
כן, כן.
אבל גם בלי פסיכדליה. גם לשבת על הדשא מתחת ל... באמת, אני אומר, רק לשבת מתחת לעץ ולהקשיב לציפורים, שמה היה לי יותר קל לעשות את זה, כי אין לחץ ואף אחד לא יגיד לי שאני לא בסדר ואני לא צריך לעשות שום דבר. ולא... כן? אבל זה רק state of mind. אני יכול, כמו שאתה אומר, לעשות זה גם בארץ.
לא, אבל אתה תהיה לבד בזה, זה הקטע.
אני, זה יותר מה שאני אהיה לבד בזה. יהיו מלא אנשים שירגישו שמה שאני עושה מאיים על דרך חייהם.
אה, הסטרס.
הסטרס והאגו.
או שיגידו לך, קל לך להיות בסטלבט, לי יש את הטננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
חלק וחלק וחלק. ועדיין הבחירה שלי לחיות את חיי כמו שאני רוצה, היא לגיטימית. אני חושב שזה, זה שורת מחץ.
זה גם נחמד שעוד לא הגיעו צבאות של כל מיני, זה דניאל קסם שם לפורטוגל.
הם היו שם לפני כמה מאות שנים, אתה יודע. עכשיו זה אזור קצת נטוש, כי כבר...
לא, אבל האם האסלאמי, האם כאילו, בכלל, אם יהיה שווה להגיר שם בכמויות, עכשיו כל העולם בהגירה ומלחמות, אז יהיה לכם פתאום איזה נחיל אסלאמי או כזה או אחר, או אחים המוסלמים, חוקי שריה, אולי נחיל יהודי, אני לא יודע.
יש
נחיל אוקראיני.
מלא פקיסטנים, מלא הודים, מלא נפאלים, מלא סינים.
איפה הם מרוכזים?
הם מרוכזים בערים. לא, אבל בערים סביבנו.
In the mall.
In the agriculture, in the חממות.
אה, כאלה? כמו התאילנדים שלנו?
כמו התאילנדים שלנו. ויש חנויות סיניות, ויש... אנחנו מדברים על מיליונים, במיליונים.
אתה יכול להזמין אישה סינית, כאילו, אם אתה צריך.
אתה יכול.
מעניין. יש כל.
זאת אומרת, יש שם הגירה, ויש שם... זה חלק מהעולם. זה מספיק מרוחק, כדי שזה לא ירגיש באותו עוצמה.
כן. אתה יודע, אני מרגיש שזה לא ראוי, כאילו, אם אתה רוצה לשבת על כאילו, לא יודע, רגל על רגל באיזה טבע, באיזה פורטוגל עכשיו חצי שנה, ולא לעשות כלום, and you can afford it, סבבה, נכון, הכל טוב, זה. מה ראוי? ראוי שאנחנו עושים פה פודקאסט, ראוי השיח שלנו, אנחנו מעניינים מישהו, אנחנו מביאים איזה משהו, ראוי, השירה, אתה נולדת מבחינתך עם איזה גיפט ביד של משורר, נגיד, או צורך.
כן.
ראוי, מעניין מישהו, בעל ערך. אני צריך לצייר, אני אמור, זה קל, לא מעניין אותי לצייר. אני סתם עושה את זה בשביל לקוחות, ואז אני מתעצבן על כל מה שלקוחות מבקשים, אז אומרים לי, תצייר את שלך.
אבל אם לא היו לקוחות, אחי.
אם לא היה לקוחות?
היית מצייר יותר?
אולי הייתי יושב באיזה זון כזה מבודד מהקום, כמוך, חצי שנה, ואולי איזה סשן פטריות, ואולי ואולי ואולי, ואז הייתי מוצא את עצמי באיזה גלגול חדש של יצירה. אתה מבין?
אני יכול להגיד לך...
אולי. אולי לא. אולי הייתי כזה תוך איזה שבועיים חוזר פה, אני אצל בו, אז מה קורה?
יכול להיות. אבל העניין הוא...
גלגולים של יצירה, אתה מכיר את זה? אני לא יודע, אצלי זה כזה. זה לא מחזיק משהו, אגב, יותר מאיזה חודשיים.
תקשיב, אני גיליתי שחלק מהעניין זה אתגר, אוקיי? כי בתור כותב, אז אני התעסקתי בכתיבת תוכן, ואז התחלתי להנחות סדנאות כתיבה, ואז הייתי צריך לכתוב כדי לשווק, ואז בעצם, כאילו, התחלתי לכתוב אינטואיטיבית לפייסבוק, וזה נהיה לי כל כך קל לכתוב ולכתוב בחרוזים, וזה נהיה משהו שאני עושה כדי לשווק וכדי להביא לקוחות וכדי לתת מענה ללקוחות עד שזה הפסיק להיות משהו שאני עושה בשבילי.
מה?
כן? ואז באמת לא רציתי לכתוב יותר. כן? לא רציתי לכתוב יותר גם כי נמאס לי, כי אני עושה את זה כל הזמן בשביל אנשים אחרים וכבר אין לי מה להגיד בעצמי, אבל גם כי זה פשוט כבר לא היה אתגר.
הבנתי, כן.
אז כשהגעתי לשם, חלק מהעניין היה אוקיי, אני מוקף בלא ישראלים. כאילו, עם כל זה שסבבה, אני חייתי עם כמה אנשים שם מדברים עברית, רוב מסביבי לא דיבר עברית. ואני רוצה להקריא להם את השירה שלי. אז אני צריך לתרגם את השירה שלי לאנגלית, ולקרוא אותה ולכתוב באנגלית. ופתאום זה נהיה אתגר, וזה נהיה כיף, כמו בגיל 16. אתה זוכר איזה כיף היה לצייר פעם? כאילו, בגיל 14-15?
שום דבר לא היה כיף. בגיל 14-15 שונה לא היה לי כיף.
לא נהנית לצייר כשגילית שאתה יכול לצייר? בשביל עצמך, לפני אנשים אחרים.
ציירתי, כן, מגיל גן, אבל בגיל 14-15 פשוט שום דבר לא עשה לי, שום דבר כיפי טוב, כלום. הייתי כזה, בוקר טוב.
אתה עדיין קצת.
כן, אבל בדרך היה נקודות כיפיות, אני זוכר אותן. וגם תשמע, שוב, יש נקודות של כזה גלימפסים שאתה רואה כל מיני אורות גבוהים, ואתה אחר כך, אתה לא משנה איפה אתה זוכר אותן, זה בעיה. זה בעיה.
זה בעיה אם אתה יודע, אם אתה עסוק בהשוואה.
לא, זה בעיה אם אתה רוצה כבר כאילו לברוח, יעני מפה. די. אבל יש איזה אורות שאתה זוכר, שאתה חלק מהם, הם חלק ממך, וזה בעיה.
יש מונח של דניאל אסרי שאני מאוד אוהב, נקודת המשען האוטופית. שהוא אומר בעצם שאנחנו צריכים את האוטופיה, את התפיסה האוטופית הזאת של איך, של, את האור הגבוה הזה, לא כדי ללכת אליו, כדי שהוא יכווין אותי. ואז אם יש לי איזה אור גבוה שהוא, אתה יודע, שהוא נקודת ציון, אז כשיש לי בחירות גדולות בחיים, אני יכול לשאול את עצמי, זה בכיוון של האור או בכיוון שלו? ואם זה בכיוון של האור, אז אני יודע שזה מקדם אותי לאנשהו. האם זה נותן מענה שלם? לא, אין מענה שלם.
יופי, יופי. תעשה שיר. יאללה, אנחנו עוברים לשיר. סתם, אם בא לך, אני עושה פיפי.
לעשות שיר.
תעשה שיר. הסקה מוזיקלית, מה קרה?
מה קרה? Mother culture is lying, saying everything is okay, while mother nature is crying, the flood is on its way. Listen to your mothers, that's all I have to say. And follow Rafiki, he knows the way. I call out to all the dreamers, the believers, those who care, all the misfits, non-belongers, those who feel enough to dare. It's not you who is mistaken, or you should hold any shame. It's the majority neglection, and it's Babylon to blame. All the icebergs that are melting, and the wildlife that extincts, should us pretty get them sure that something here stinks. It is spelled right on the wall with the smoke of the pollution. Time for Babylon to fall. They say it is time for revolution. There's
sway so many people watching nothing, scrolling down, waiting for something to happen that will give them back their crown. And I am not the one to judge, because I am also long time scrolling, but I know deep in my heart life were not meant to be boring. They were meant to be exciting, full of passion, taste and fun. We, like any other creature, have our place under the sun. We can build ourselves a paradise, instead another mall. Yet we are scrolling down impatient until Babylon shall fall. Babylon is slowly collapsing, that's a massive mess. It's loud, it's dirty, it causes so much stress. I shall keep on chanting, breaking every chain. Jaja by my side, Zion back again. I don't want to be the prophet of destruction and of rage, but I have walked deep in the forest, now I can't unsee the cage. There's an ocean of awareness and I'm rhyming from its edge. You may say that I'm a dreamer, I'm just burning here some sage. Every rhyme can be a puddle or a dolphin or a shark. Every verse I hold on tight to can inspire, light a spark. My name may not be Noah, but I'm building here an ark. All aboard, the storm is coming and it's gonna get real dark. The mighty empire is collapsing, the flood is on its way. Mother culture saying stay on shore, I feel it's time to disobey. Am I calling on rebellion? Maybe I just write a song. Anyway, the boat is sailing and you all can come along. I don't offer resurrection, just redemption of the self. And if you want to plug back to the matrix, then the charger's on the shelf. But if you vibe to what I'm preaching, you just gave yourself a chance. Fuck it all, just close yourself and come to nature, join the dance. It's apparently up to us to be the change and make it happen. That maybe sounds a lot, but that's a matter of perception. Cause as long as we believe in it and really work together, there's no way that they can stop us, like they can't predict the weather. We are not just human beings, we are the force of evolutions. Sons and daughters of the earth praying for the revolution. So as long as we keep chanting, keep on praying, one and all, in our heart we live in Zion until Babylon shall fall. Babylon is slowly collapsing. That's a fucking mess. It's loud, it's dirty, causes massive stress. I shall keep on chanting, praying for the rain to heal all that is rotten, to wash away the pain. Yes, I shall keep on chanting, breaking every chain, with Jaja by my side, Zion back again. יאיי. אני אגיד לך בינתיים משהו על השיר הזה, עד שאתה תשים את הקלקים שלך. שהוא מתחבר לי לכל השיחה הזאת, כי אני אופטימי רק כי אין לי ברירה אחרת. כי בלי להיות אופטימי הייתי ממש ממש מבואס. והיו תקופות בחיי שהייתי ממש ממש מבואס. אז האופטימיות הזאת שאני חי איתה היום, היא כי לקחתי זמן לעצמי ולאהוב את עצמי, ואמרתי, טוב, פאק איט, כאילו, קיבלתי קלפים טובים. המינימום שאני יכול לעשות בחזרה זה ליהנות מהחיים שלי. ואז אני צריך להבין מה מפריע לי ליהנות מהחיים שלי, ועם זה אני יכול לעבוד. זה לא שאין בי את הקול הזה שאומר העולם דפוק, כאילו, כמו בשיר, כאילו, השיטפון בדרך, אני זה, בחוויה, אני מרגיש שהאפוקליפסה בדרך אלינו, ושהיא כבר קורית, ושאנחנו בתוכה, ושאנחנו לא מודעים לזה, כי אנחנו לא רואים מספיק גדול.
בסיר של המרק אנחנו.
כן. ומצד שני, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. זה משפט שהולך איתי הרבה שנים.
תגיד אותו לאט.
לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה.
יפה.
ציטוט של רבי טרפון, טענה מצפת, איזה יהודי שהלך פה פעם על האדמה הזאת, ופגשתי את המשפט הזה.
מה אומר? שהעבודה, אתה לא מתחיל אותה ואתה לא מסיים אותה, וזה לא שלך ואתה לא
אומר,
בא לבית?
זה לא אחרי אותך לסיים את העבודה. כאילו,
אתה אבל, לא בא לבית פה גם.
אבל אתה גם לא, זה גם לא זכותך להתבטל ממנה.
לפרוש ממנה.
כן.
תעשה את החלק שלך.
כולם עובדים.
תעשה את החלק שלך.
עוד פעם אנחנו עם הגלגול הזה. באנו לעבוד, באנו ללמוד, באנו לעבור תיקון, באנו לעבור שיעור.
אבל אם אתה תדאג שהמרפסת שלך נקייה, ותצא 10 מטר מחוץ למרפסת שלך ותנקה, והשכן שלך ינקה 10 מטר מחוץ למרפסת שלו וכולי, אז יש סיכוי שיהיה פחות זבל. עכשיו, העבודה בסופו של דבר היא לא צריכה להיות משהו כבד ומעיק שדורש פאוזה מהחיים ו... כאילו, עבודה זה בתוך היום-יום. זה לקחת 10 דקות בבוקר בשביל לנשום ולווסת את המערכת שלי, כדי שכשאני יוצא מהבית, אני לא אצעק על בן אדם שלא עשה לי כלום, למשל. זה עבודה. אתה יודע, זה לנסוע בכביש ולהגיד, אני אוריד את הרגל.
אז הוא לא עושה לך כלום, שיעשה משהו.
בסדר. אבל זה להיכנס לאוטו ולהוריד את הרגל מהגז כדי להיות רגוע יותר. זה לסגור חדשות כדי לא לצרוך אינפורמציה שגורמת לי סתם לחרדה. זה לא אומר לא להקשיב בכלל ולא לדעת. אבל לשים לב מה אני מכניס לתוך הסיסטם שלי, ואז איך אני מגיב. זה מבחינתי העבודה. You know? כאילו זה לא זה...
It's day-to-day sensation management.
Yes, my friend.
בגדול, כן.
בגדול, כן, זה עבודה. אתה קם בבוקר, תנסה להיות כמה שיותר סבבה לעצמך, וזה יעשה יותר סבבה החוצה. נורא פשוט.
כן, אבל זה גם, אתה יודע, הרבה יותר קל מפורטוגל, כי אתה פוגש פחות אנשים. פה הרמה יותר קשה, אין מה לעשות.
לגמרי. זה, ישראל זה רמה של מתקדמים. כן. אבל זאת הבחירה. אתה פה מבחירה, אחי. אתה לא פה כי החליטו בשבילך.
תראה, אני צמחתי פה, סבבה? אז כל השורשים שלי פה, הם שלובים בשורשים של עצים אחרים, כן?
לגמרי, לגמרי. אבל בכל רגע נתון, אתה עם הפריבילגיות שלך יכול לקום וללכת.
כן, אבל מה אני שווה במקום אחר?
זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה להבין שאני בוחר להיות פה, ואז אני יכול לבחור להיות פה בסבבה, ואני יכול לבחור להיות פה בהתלוננות.
לא, רק התלוננות.
כן.
סתם, לא יודע. כן, העבודה זה להיות בשמחה, אני יודע. בסוף אני אהיה כזה חבד. וואלה, תקשיב, צחוקים. אתמול דיברנו עם בן. מי שלא מכיר, בן חדד, הוא יכיר הפודקאסט, הוא כבר היה איזה פעמיים, שלוש, לא זוכר.
לגמרי, הוא גם אחלה משורר, יש לו אחלה מוזיקה, הוא עושה אחלה מוזיקה.
נכון, נכון, אז אמרנו, אולי בן רצה, היה לו רעיון, אנחנו רוצים להביא עכשיו פסנתר, שיהיה לנו פסנתר במחסן, איפה שאנחנו מנגנים. והוא אמר, אם יהיה לי אוטו, אם נגרר עם עגלה כזה, ואני מאחורה, אני, גם יהיה לי, איפה שאני צריך להופיע, יהיה לי תמיד פסנתר.
כן.
וגם אני, היה כזה אחד שמנגן, ואמרתי לו, אתה תהיה כמו קרנבל כזה נודד.
כן.
אתה, מישהו נוהג, אני נגיד גורר אותך, ואתה מאחור הזה, ואז אמרנו, בוא נע, אולי תהיה כמו הנחמנים, רק הפוך, תעשה, מוזיקה עצובה בצמתים, תבאס, תהיה לבוש כולך שחור, אחי. כיפה שחורה וזה, ותעשה קינה ותשאיר, אוי, 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 וזמיר, וזה, וניתן לאנשים את התפרוקת הזאת, זו מילה חדשה שמצאתי.
תפרוקת זה מילה טובה.
את התפרוקת הזאת של ה... אוי, 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 כי מה עכשיו מוכרחים להיות שמח? זה לא שייך.
לא. זה באמת לא שייך.
לא. כאילו, אפשר להיות שמח, אבל גם אפשר לה... אוי, 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 יש זמן לכל תעלול, מה שנקרא.
אני חושב שה... כאילו זה נורא קל להיות ציניים לגבי זה.
לא יודע, אפשר להיות ציני וגם אפשר גם להגיד לי, שחייב להיות שמח בפורים.
בא לי, בא לי רגע להפוך את היוצרות וכאילו לשאול אותך מה כואב לך.
מה כואב לי?
כן.
אני כי... פשוט לא יודע כל כך לאן לקחת את עצמי מכאן והלאה.
אתה אומר, החיים שלי סבבה.
הם סבבה, אבל אני צריך לעבוד במשהו וזה, למצוא איזה...
חסר כיוון. משמעות בעצם.
כן, נראה לי.
חושת הגשמה.
כן.
אתגר.
כן.
משהו שיעניין אותך, כאילו, לקום בבוקר בשבילו.
כן, משהו שייתן סיבה, כמו שהיו אומרים.
ובשביל זה צריך לנקות את המערכת.
זה נכון.
אוקיי? העבודה הזאת שאני מדבר עליה, היא לא בשביל איזה אלוהים שיושב אי שם ואתה יודע, עושה לנו...
והוא יגיד לך.
רשימת תוצאות. לא. כי יש כל מיני דברים בתוכי שהצטברו, שמפריעים לי להבין מה עושה לי כיף. כן? אם עכשיו אני נכנס למטבח, והמטבח כולו בלגן, והכיור מלא סקלים, אז אני לא יכול לבוא ולהכין חביתה בסבבה שלי. כאילו אין לי איפה לחתוך עגבניה על הסנדוויץ'.
כן.
ואם אני נכנס למטבח, ואני מדנדש אותו, אני שוטף את הכל, אני נקט את הכל, אני זה, וואלה, עכשיו כאילו יהיה לי יותר השראה. אני אכין סלט, אני אכין המבורגר, אני אכין, לא יודע מה, אני אכין ציזיקי.
הבנתי. אז אני בעצם, אתה אומר, בתוך הפריבילגיות צריך לנצל אותם לחקר הפנימיות.
אני אומר שאתה לא צריך שום דבר. אבל שאם כבר יש לך פריבילגיות שמאפשרים לך לחיות סבבה, אז יש לך את האופציה, את ההזדמנות, להגיד, אוקיי, מה מונע ממני שיהיה לי עוד יותר סבבה?
ומה יכול להיות מגניב?
ומה יכול להיות מגניב? ואני מאמין שאם באמת תמצא מה עושה לך מגניב, אז זה גם ישפיע לטובה בסוף, כי אתה יודע, העולם חסר בו אנשים שכיף להם.
תשמע, אם שלי. אתה עושה מה שכיף לך, אבל זה לוותר גופות של אנשים בשרשרת, אני לא יודע.
אז תלך, תהיה רופא, אתה יודע, רופא גופות.
רפואה משפטית, כן.
אבל בסדר, זה נורא, נורא קל להגיד, כי לא, לא, זה רע. בסדר, אבל גם רגע באמת, אני מכיר מעט מאוד אנשים. אני חוזר רגע לשיחת, למה שדיברנו קודם, על הגור שמתפתח. כן? מכיר מעט מאוד אנשים שהתפתחו בצורה כזאת, שמאפשרת להם לבטא את עצמם פולי. ואני יודע על עצמי, שכשיש דברים שאני לא מרשה לעצמי לבטא, אז נשאר לי כבד, ואחר כך אני נהיה מסכן לגבי זה. אז מבחינתי, עצם היכולת לבטא את עצמי פולי, ולתת מקום לכל מה שחי בתוכי, היא כבר רפואה גם לעצמי וגם לעולם. ואני באמת מאמין שבן אדם שמבטא את עצמו וחי וכיף לו, והוא חי מתוך רטט של התרגשות בעולם הזה,
כן,
הוא לא הולך לבטל גופות, אחי, כאילו, בן אדם שכיף לו, לא הולך להרע לאנשים אחרים.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שהוא יכין להם מוגיות.
כנראה, אחי. כאילו, אני כשכיף לי, אני בא לי לעשות מסאז'ים לאנשים. כשלא כיף לי, אני בא לי לתת להם מכות.
כן.
אתה מבין? אז אם אני
מה יפה בסין? שיש מישהו שרוצה שתיתן לו מכות גם.
סבבה, בסין גם יש, אתה יודע.
הכל.
כן, כל מיני דברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
יש ליטוף, רוצה מכה עם ליטוף.
אבל אני באמת, אני חוזר לזה פעם אחרי פעם אחרי פעם, כי זה אקוטי מבחינתי.
אקוטי, חברים, רבותיי, אקוטי, עכשיו זה לטיק טוק, קדימה.
עלינו, לא החובה, ההזדמנות, לעשות לעצמנו סבבה.
והאחריות, גם תגיד מילה כבדה.
לא, אין לי אחריות, אין עליי חובה, אלוהים לא רוצה ממני כלום, הבריאה לא צריכה אותי לשום דבר.
מקסימום תבוא לעוד גלגול ויהיה לך אותו דבר. כן. או שאפילו יתנו לך תשופר ותחזור ותהיה המחשבה... חרגול אחרי זה, או איזה אמבה ובכלל גלגול פנן.
עד שבא איזה ציפור.
וזה עדיין גלגול סבבה.
בן, אז מה אנחנו יודעים?
היית ראשן, אחי, מה רבה להיות גלגול של ראשן, אחי, עכשיו גלגול סטלבט לגמרי.
לא יודע, ראשן צריך לשחות, הלוך חזור.
לא יודע, השאלה עם הנשמה... מחוץ לאגו, יש לה אמביציה, והיא כזה, אני רוצה להתקדם במסע הנשמה שלי, וללמוד
עוד. זה גם סיפור מאוד מערבי.
כן.
כאילו, בואו. מה, מה, איזה נשמה, מה, מה זה הסיפור הזה, כאילו, בכלל? צריך להתקדם, וצריך להספיק, וצריך,
לא,
וצריך, וצריך.
היא רוצה לשרוף את הקרמה, ולצאת ממעגל הזה, ולעבור להיות שלב של מלאך מלווה. אני גם לא יודע, היא רוצה להיות מלאך מלווה, אולי, כאילו, זה אחלה פה.
אני עבדתי פעם, איזה חודשיים, שלוש, עם כבשים. חייתי באיזה חווה, וראיתי צון.
מה זה עושה?
ממש, אין לי שמש למוסד. הוא בטח עושה רעש, אחר כך בהקלטה.
אני עולה לי ADHD, תמשיך, פעם היית רואה כבשים?
הייתי רואה כבשים, ואז ראיתי מלא טלאים שנולדים, וחצי מהם מתים.
מה זה טלאים?
טלאים, זה הבן של הכבש. טלה?
אוקיי.
טלאים. ואז, התפקיד שלי היה, חלק מהתפקיד שלי היה לשמור אותם בחיים. זאת אומרת, נולדת לה, הוא לא רוצה לנהוג, תכריך אותו לנהוג, תיתן לו את החלב המיוחד, תביא לו בקבוק.
מה אתה מכריך אותו לחיות, יא חצוף?
ואחרי כמה חודשים, אם הוא שורד, אז ישחטו אותו, ויעשו ממנו שווארמה. אתה יודע, ואז אני מסתכל, ואני אומר לעצמי, בוא נה, מה גורם לי לחשוב שאני יכול להחליט בשביל הנשמה הזאת, שעכשיו הגיע לגוף של התלה והבינה שלא בא לה לגלגול הזה? אני אחליט בשבילו. כאילו, אז... למה אני אומר את זה? כי המחשבה שאני מחליט מה נכון, ושצריך להתפתח, ושיש איזה כיוון, זה סתם חרטה, לדעתי. כן? אני באמת, אני לא מבין למה נראה לנו שאנחנו כאלה חשובים למישהו עד שיש לנו אחריות על העולם הזה.
אחריות כאילו, על העולם?
מה זה התפיסה היעירה הזאת? אתה... שחובתך לעשות עבודה, או שחובתך להתפתח רוחנית, או שהאחריות שלך לסוף קרמה.
לא, תשמע, זה לא בקטע של נו נו נו. זה פשוט, זה מה שעושים פה. לא תעשה, לא תתקדם, תהיה בעוד אחד.
מי זה עושה את זה? מי זה עושים?
לא יודע, אנחנו פה האידיוטים שמדברים על הדברים האלה, ולא...
בסדר.
כל מי שבוא נגיד, חוץ מלעסוק בהישרדות שלו, כאילו מתעסק באיזו שאלה רוחנית, פילוסופית שכזאת.
כן. אז אני אומר, זה לא חובה. זה טבעי שאם אני לא יהיה מועסק בהישרדות, ואם התפתחתי בצורה תקינה יחסית, זאת אומרת שהמערכת שלי גדלה להיות בן אדם מבוגר שלא עסוק בהישרדות רגשית, כן? או שהוא לא עסוק בהישרדות פיזית, אז יש לי פנאי, וברגע שיש לי פנאי, ויש לי חשק.
אתה יכול ליצור דברים, כן.
יש לי חדווה. אני הסתכלתי על עצמי, הסתכלתי על בני אדם, הסתכלתי על ילדים, הסתכלתי על עוד כל מיני דברים אחרים שחיים, וראיתי שזה די חד משמעי. מי שלא מציק לעצמו, ושלא מציקים לו, הוא חי וכיף לו ושמח, לא משנה אם זה פרח או בן אדם. ומי שמציקים לו, אז הוא עסוק בלהגיב להצקה. אז אני חוזר עוד פעם, סליחה, אבל זה לא, אין לי איך להציק
מה, לזה. אולי הוא צריך שיציקו לו גם קצת. אני חוזר עוד פעם. מהצרכים שלו שזה גם קצת יציקו לו, כדי שהוא ירגיש חשוב ונצרך.
אוקיי, אבל אז אני יכול לבוא ולהגיד, יש לי צרכים, להרגיש חשוב ונצרך, הדרך שבה אני יודע לקבל עליהם מענה, זה שיציקו לי, אי אור, אתה יכול להציק לי מדי פעם? ואז כיף לך להציק לי, ואתה לא אומר, וואו, איזה מציק אני, כאילו. כי בעצם כשאני לוקח אחריות על מה אני רוצה ומה אני צריך, אני מאפשר לאנשים שסביבי להיות בנוח יותר.
ושוב... אתה מוכן לבוא ולתת לי סתירה? אני צריך סתירה.
בכיף, אחי, אני מגיע. אתה בטוח? סתירה.
סתירה. אולי לא סתירה, אולי הייתי מלטף אותך במקום. ואולי הייתי נותן לך סתירה, אחי, לא יודע. צריך לעשות את זה. אבל אני חושב שזה לא עניין, כאילו. אם אתה יודע, אני חושב שהעניין הוא להגיד מה אתה באמת רוצה וצריך. ואם אתה יודע להגיד לחבר שלך, וואלה אחי, אני צריך סתירה עכשיו, אז כבר ניצחת. כי אתה יודע מה אתה צריך. ואתה לא מתעסק בהאם החבר הזה נכון לו, האם הוא יסכים. לא, אתה אומר מה אני צריך, מה אתה צריך, כאילו. אני באמת חושב שזה הבייסיק. וזה גם הבעיה שלנו, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים כי מעולם לא קיבלנו את זה. ולכן, כשהתחלתי את ה... התחלנו את הפרק וסיפרתי על זה שהיה לי שקט שאפשר למערכת שלי להירגע, אז גיליתי שאני צריך שקט כדי שהמערכת שלי תהיה רגועה. והיום אני יודע להגיד, וואלה, אני צריך כך וכך זמן עם עצמי, כך וכך דברים שיאפשרו לי להירגע, כדי שמערכת העצבים שלי יהיה רגועה, ואני אהיה בן אדם נחמד יותר. זה לא כדי, בשביל איזה אלוהים, זה לא בשביל איזה סיבה קוסמית, כלום. זה כי לי יותר נעים ככה.
כן.
הפועל היוצא של זה, הוא שאני יותר נעים. שאנשים רוצים בחברתי, ושהם נהנים ממני, ושהם מקבלים את מה שיש לי לתת להם, ושהם מבקשים עוד, ו... כי אני פשוט לא עסוק בהם, אני עסוק בי. אבל אני עסוק בי כן מתוך מקום שרואה וקשוב ואכפת לו, לא מתוך מקום שעל הזין שלי כולם. כן? אלא מתוך מקום של... עניתי על הצרכים הראשוניים שלי, עכשיו הצרכים הבאים שלי הם אינטראקציה, הם חברה, הם דיאלוג. מעניין אותי לייצר דיאלוג עם אנשים שהם... שיהיה לי נעים איתם בדיאלוג, אז אני שואף שיהיה לך גם טוב, כדי שהשיחה בינינו תהיה כיפית.
כי אם יגרד לי כל הזמן, אז כאילו לא יהיה כיף.
כן, ואם כל הזמן תהיה מסכן, אז אני כל הזמן ארצה להציל אותך, אבל אני לא יכול להציל אותך, ואתה לא יכול להציל אותי. אני יכול להגיד לך, וואלה אחי, בוא נשב ונהיה מסכנים ביחד, ואולי זה יעזור. אני יכול להגיד לך, וואלה אחי, תראה איזה כיף, בוא נלך לים, נעשה צחוקים. אולי זה יעזור, אבל אתה בסוף צריך להחליט. עכשיו, אם אני אוהב אותך, אז אכפת לי ממך, אז זה אומר שאני רוצה בחברתך, זה אומר שעדיף לי שתחליט בדברים הכיפים, כי אז, אתה יודע, יהיה לי כיף.
כן. אז גם אהבה זה אגואיזם.
הכל אגואיזם.
מתי נהיה לך קעקוע של גולגולת עם דברים?
זה, לפני שטסתי. יש פה הרבה דברים.
לא הייתי מצפה ממך שאתה, אורי פורט, תהיה לך גולגולת קעקוע.
לא, לא.
אתה לא נראה טיפוס של קעקוע של גולגולת. אתה יודע, זה קעקוע די גדול, יש שם איזה גולגולת שיוצאים מן הפטריות וצמחים. הנה, ככה, תסתכל, אופה, וככה אתה גם רואה מה שהיא רואה.
אז אני יכול לראות למצלמה את הגולגולת שעשתה לי חברה רוני.
בוא'נה, רוני מוכשרת, איזה יופי.
ממש מוכשרת. הקעקוע הזה הוא קעקוע ש...
רוני, את מוכשרת, מי שלא תהי.
נכון, רון שטטו באינסטגרם. הקעקוע הזה הוא... לא שלב. הקעקוע הזה הוא ציון דרך בדרך הרוחנית שלי, מבחינתי. הגולגולת הזאת והצמחים והפטריות הם לא סתם פה. יש פה רוזמרין ומרווה שהם צמחי רפואה וטיהור. יש פה שני סוגי פטריות, אמניטה ופטריית פסילוסיבין. יש פה פרח של פיוטה.
ציפור, יונק דבש.
יונק דבש שהיא מקושרת לאיווסקה.
ויש איזה סמל מגניב כזה על המצח של הגולגולת.
את הטריסקלה, הספירלה המשולשת, שהיא סמל קלטי עתיק, סמל שהולך, מצאו אותו בכל העולם ליד צלמיות של האלה. הוא מחובר לדעת, לתרבות בעצם שעובדת את האלה הגדולה.
מה זה האלה הגדולה?
האלה הגדולה זה בעצם הדימוי האלוהי של הבריאה. שהוא מיוחס לזמנים לפני שהיה אלוהים זכר של מלחמות.
אוקיי.
היה בעצם בכל העולם, אנחנו מוצאים עדויות לזה, שהיו בני אדם שסגדו לטבע. והטבע הוא עגול והוא זורם והוא גבעות וערים, וזה נראה כמו גוף אישה וזה נותן חיים. אז היו להם צלמיות של אישה.
הוא גם מצב ראש ואתה יודע, וגם קוצים וגם הכל.
נכון, אבל החיים הם הכל. אז האלה הגדולה היא בעצם איזשהו ביטוי של הבריאה, במובן הפראי שלה, ובכל העולם אנחנו מוצאים תרבויות שסגדו לאלה הגדולה, לפני שאנחנו מוצאים תרבויות שסגדו לאלוהים זכר ומנוכר מאיתנו.
אז אנחנו חוזרים לאלוהים אישה או לא? מה נסגר עם זה?
אני חושב שאנחנו מתקדמים למודל חדש.
ג'נדר פלויד כזה.
כן, אלוהים הוא ג'נדר פלויד. הוא יכול להיות מה שבא לו ואתה לא תגיד לה.
הגיוני. והוא ייכנס לאיזה שירותים שהוא רוצה, כי הוא אלוהים.
כן, אם הוא יחליט להיכנס לשירותים, אולי הוא חרבן על כולנו מלמעלה.
אופה, יפה. אני מרגיש שעם זה אפשר לסיים את הפרק. יש לך עוד משהו לתרום לציבור?
כן, תאכלו פטריות, אבל תעשו את זה במקום בטוח ובסטינג טוב. אני חושב שזה בריא. לא חייבים פטריות, אפשר גם MD. לא חייבים MD, אפשר גם מדיטציה. אבל באמת, תתגעו שנעים לכם, כי זה הבייס. אין כאילו, בתפיסה שלי, אלוהים לא רוצה ממני כלום. רק כאילו שאני אהיה מבסוט יותר.
אני מכיר דמויות בחיים שלי, אנשים שלא מוכנים בשום אופן שיהיה להם נעים. לא מוכנים לעשות שום דבר שיעשה להם את החיים יותר נעימים. ממש, בהתעקשות.
כן.
כאילו, חשוב להם שיהיה להם לא נעים. לשמר גם, איזה עניין.
זה גם, לדעתי, התעקשות שנובעת ממערכת הצבים שהתרגלה למשהו. אני יכול להגיד לך, אני אתן את הכלים שאני השתמשתי בהם בעצם לסיכום הדבר הזה. אז מתוך
הכלים שלמדנו בפרק היום עם אורי פורט קדימה,
היום מתוך ספר שנקרא להעיר את הנמר, שגם עליו דיברנו כבר בפרק הקודם,
עמוד 63, תבדקו.
אז התרגיל הראשון שהוא נותן שם, פיטר לוין, הוא מדבר על השיטה שהוא פיתח, נקראת סומטיק אקספיריינס,
החוויה הסומטית.
החוויה הסומטית, והוא בעצם חיבר ידע פסיכולוגי מודרני עם ידע של שבטים של צעדים לקטים שהוא הסתובב ביניהם במשך 30 שנה. והוא נותן כל מיני כלים שמנגישים את החוויה הסומטית, זה בעצם החיבור לגוף והיציאה מהסרט שהמיד מספר. אז התרגיל הראשון שהוא נתן היה פשוט במקלחת לשים לב לתחושת המים על האור. להתרכז בזה, להתחיל ללמד את האור, שהוא עבר חישה ושמותר לי להתרכז בו. וככל שהיכולת הזאת מתפתחת, אז היא זמינה לי יותר במצבים אחרים. ואז אני יודע, נגיד, לגעת באיזה עלה או באיזה גזע עץ כדי להחזיר את החוויה החושית, וזה פשוט מוריד את המוח מהדרמה. ואז ההמשך של זה היה שהתחלתי ללבוש בגדים שנעימים לי לגוף. גיליתי שזה מהותי עבורי, בן אדם שאני לפחות, שהבד שאני לובש הוא יהיה נעים לי. וזה גורם לזה שאני עצבני פחות ורגוע יותר. שהמצעים שלי נעימים, כאילו באמת, שהמרקם שלהם נעים לי בגוף.
מה, לא אומרים לך שם להפסיק סוכר וקפה?
אומרים, ואני יכול להסכים זה, או יכול לא להסכים עם זה. אבל זה לא העניין. כאילו, מבחינתי, הכלי המרכזי הוא לחזור כל הזמן לגוף, לחוויה הגופנית, כדי להתנתק רגע מהשכל, ואז זה מאפשר לי להתבונן על העולם בצורה יותר אובייקטיבית, לראות את עצמי, לבחור איך אני מגיב, בהתאם לכמה ויסטתי קודם את מערכת העצבים, ולעשות שיהיה לי סבבה.
אוקיי.
ואם לי סבבה, אז סביבי סבבה. ואם לי לא סבבה, אז סביבי לא סבבה.
יש לך עוד טיפ, עוד טיפ? חוץ מהחוויה הסומטית, שזה כותרת כזאת חמודה, מה אני מרגיש?
לא, אבל זה לא מה אני מרגיש. החוויה הסומטית, אני לא אומר, תרכזו במה אתם מרגישים. אני אומר, שים לב, תעשה תרגול יומיומי, של לשים לב לתחושת המים על האור במקלחת, או של להרגיל את האור להיות איבר חישה. זה נותן, אחר כך, כשאני בתוך מערבולת, או כשאני בתוך שערה רגשית, זה נותן לי את הדרך רגע להימנע מלהגיב כמו מטומטם. כי אני יכול לחזור לתחושה הגופנית, מה שמרגיע לי את הדרמה.
קאצ'ה.
כן. וחוץ מזה, תעשו אהבה, מלא אהבה.
אהבה, פטריות זה...
כן. מדיטציה, whatever.
יאללה, כל מה שטוב לכם, אנחנו נחשוב על שם לפרק. תודה לאורי פורט ש...
אמרנו אחלה דוד, לא?
אמרנו אחלה דוד, תודה. לא יודע, כן, יכול להיות. יכול להיות.
כי זה כזה גישה של דוד, אחי.
יאללה, אחלה דוד.
אחלה דוד, תעשו חיים.
אחלה דוד, תעשו... זה... תעשו קריות. יאללה, ביי.
מפיצים אור, עם אור ויצמן.